מיד ב-103 FM. מיכל דליות. 103
FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
חדשות 12, השעה 11, שלום לכם, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. 5 אנשים נפצעו בתאונת דרכים שהראה לפנות בוקר סמוך לשוהם. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים שיבא ובילינסון, צעיר בן 24 במצב קשה, 2 צעירים במצב בינוני ועוד 2 במצב קל. לקראת השבעת הממשלה ביום ראשון, עד כה נחתמו ההסכמים הקואליציוניים בין יש עתיד, ימינה, מרץ, רע"מ וישראל ביתנו. בהסכם עם רע"מ תיבנה תוכנית חומש לצמצום פערים ולמאבק באלימות בחברה הערבית בהיקף של 30 מיליארד שקלים. ההסכם עם מרץ כולל קידום זכויות הקהילה הגאה, תחבורה ציבורית בשבת ופתיחת עסקים בשבת. במהלך היום התפרסמו כל ההסכמים שנחתמו בממשלת השינוי. בעקבות דברי ההסתה של הימים האחרונים, הקריאה לעשות פולסא דנורא לראש הממשלה העתידי נפתלי בנט, והלחץ הגדול שהופעל עליה לא לתמוך בממשלת שינוי, אומרת הבוקר חברת הכנסת עידית סילמן, למרות ההפחדה, אני מרגישה חזקה. הנה קטע מהדברים.
שהרבה רגעים קשים ואפילו מפחידים, גם איומים, גם מעקבים אחריי ברכבים, גם באמת הכנסה שלי של הילדים לתוך הלופ הזה, כשהם באמת לא בחרו להיות שם, אבל ברמה הכי אישית שיש, וזה כואב לי כאימא לילדים, אבל זה לא מחליש אותי.
את הדברים אמרה חברת הכנסת סילמן לניסים משאל ברדיו 103 FM. האם ראש הממשלה נתניהו מתכנן מכשול ראשון לראש הממשלה המיועד נפתלי בנט? נתניהו לא חתם על המלצת מפכ"ל המשטרה שלא לאשר לאיתמר בן גביר לעלות להר הבית. בנט יידרש לסוגיה כבר בשבוע הבא. הדיווח של כתבנו לענייני משטרה, משה נוסבאום.
הערכה היא שראש הממשלה מצד אחד לא באמת רצה לתת לאיתמר בן גביר לעלות להר הבית, אבל מצד שני הוא גם לא רצה להיות זה שמונע ממנו לעשות זאת. אך יותר מכל, כך על פי הערכה, מה שבנימין נתניהו באמת רצה זה לנסות ולסנדל את מחליפו נפתלי בנט, שיאלץ כנראה כבר בשבוע הבא לטפל בנושא הלוהט הזה.
בעקבות תחקיר אירוע מבצעי במהלך שומר החומות, יודחו מתפקידם קצין ולוחם, מפקד פלוגה נזף. באירוע בוצע ירי מקלע של טנק, על מנת להרחיק 3 פלסטינים לא מעורבים ששהו סמוך למרחב הגבול. מהירי נפצע אחד הפלסטינים, ומהתחקיר עולה כי הירי בוצע בניגוד להנחיות. תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
במיוחד עכשיו ובמיוחד בחול, כשדואגים לבריאות, דואגים לעשות ביטוח נסיעות לחול רק בהראל. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
בוקר טוב, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח יותר, הטמפרטורות ירדו, ירידה נוספת, יהיה מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, והטמפרטורות נוחות לעונה. מחר כבר תורגש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון שצפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
במיוחד עכשיו ובמיוחד בחול, כשדואגים לבריאות, דואגים לעשות ביטוח נסיעות לחול רק בהראל. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
את החדשות מביאה לשידור עדן יוסף חי, עד כאן מחדשות 12.
עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
שלום לכולם, כאן מיכל דליות כמדי יום שישי בין 11 ל-12. עורכת התוכנית אייל פרנק, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, מי שמטפלת בכל נושא הפייסבוק לייב היא ראות מתתיהו ארגון, ויש לנו את איציק אהרון שלנו, שמעביר את השידור ללא תקלות טכניות, אחראי כמו שצריך, בדרך כלל. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-900-722-103. אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבות, שאתם שולחים לנו הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70. אני אתחיל בזה שזהו, עוד 10 ימים, חטיבות הביניים והתיכונים יוצאים לחופש, שזה גם כן מין רבון מוגבל שכזה, כאילו חופש, רק למדו חודש וחצי, ויש להם גם לתיכונים היה מלא בגרויות בתקופה הזאת, והמתכונים. כן, שום דבר עדיין לא שגרתי ולא רגיל, אבל בכל אופן היום יום הוא פה, ילדים לא מתעסקים בפוליטיקה, ואתם ואני מתעסקים בילדים או במערכות יחסים באופן כללי, גם בסבתאות ובדברים אחרים. וטוב שכך, כן, בינינו. אז יאללה, בואו, אני אגש ישר לעבודה, ויש לי כבר את שיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום.
וברכה.
מדברת נעמה.
היי.
אלן, יש לי שני ילדים, אחת בת 7 ובן בן 3. ומשהו השתנה מאז הקורונה ומבצע שומר החומות.
כן.
הם מאוד מאוד מפחדים מהחושך. אם יש נגיד ערב, שעת ערב, יש לי מסדרון מאוד מאוד גדול בבית, ואני מבקשת מהם להביא משהו מהחדר, הם לא הולכים לבד, וגם לחדר שלהם הם לא הולכים לבד, אם אני לא מדליקה להם, אני נכנסת לפניהם ומדליקה להם את
הראש. אז רגע, רגע. אני רוצה רגע לשמוע איך זה. את אומרת להם, את אומרת לילד, מה מירוץ תביא לי רק רגע מהחדר את הסוואטשרט? אז הוא אומר מה?
אני לא רוצה. ואז אני מנסה לדובב אותו, ואז הוא אומר לי, אני מפחד. יש שם חושך, כל מיני כאלה.
ואת אומרת?
אני אומרת, אל תפחד, אתה בבית, בוא נדליק את האור, אמא עומדת פה, אתה רוצה לשיר.
אבל הוא לא רוצה ללכת.
מה אותך? לא. גם בת 7 היא גם כן... מפחדת.
בת 7, גם.
גם בת 7 וגם בן 3.
וגם בן 3.
הוא למד ממנה, הוא ראה אותה עושה את זה,
יכול להיות. אולי, יכול להיות. וזו בעצם השאלה שלך, נעמה, מה עושים?
כן, איך אני פותרת להם את הפחד הזה, כי זה פחד שלא היה, זה ילדים שלנו עושים מחנה ומשחקים,
ברור, ברור.
עם פנסים, והולכים לישון בחושך מוחלט, ועכשיו האור צריך להיות דלוק בשינה, ובכל הזמן...
מצד אחד... אם הבן 3 היה בן 4 והיה אומר שהוא פוחד ממפלצות, הייתי אומרת, נו, זה מתאים לגיל. אבל זה שהבת 7 פיתחה עכשיו איזשהו סוג של חרדה, בגלל גם הקורונה וגם המלחמה, זה כל כך מובן. עכשיו צריכים להבין, פחד לא יושב על היגיון. ולכן אחד הדברים נעמה שאנחנו לא אומרים לילדים, זה אתה לא צריך לפחד. א', הוא כבר מפחד, היא כבר פוחדת. היא כבר פוחדת, ועכשיו אני אומרת לה, את לא צריכה לפחד, או אתה לא צריך לפחד. אז הוא מרגיש מטומטם. גם אני אמור לו, גם מצפה ממני לא לפחד, וגם אני מפחד. וממה אתה מפחד? מה תגיד לך הילדה? אני מפחדת שיבוא מחבל? היא מבינה שזה נשמע מטומטם, כי היא כבר בת 7. אני מפחדת שאולי תפרוץ עוד פעם מלחמה, כי זה הפחד. אני מפחדת שאולי בדרך, מפה, עד השירותים, תהיה זקה. היא לא תגיד את זה. כי אז נגיד לה, לא, אבל את יודעת שלא, כבר חודש שלם, כבר שקט וזה. אבל זה בדיוק העניין. אנחנו מנסים להרגיע את הפחדים שלהם דרך היגיון, וזה לא נכון לעשות את זה. כי פחד אין לו שום קשר להיגיון.
כן.
פחד הוא עצם הרעיון שקיים במוחי. אולי יכולה להיות הזקה. אם עכשיו אני אבוא אליה עם תירוצים, זה לא עובד עליה. כי הוא בכל זאת יכולה להיות הזקה, מה אני יכולה לחתום לה שלא תהיה? זאת אומרת, את מבינה? לכן, קודם כל, זה יותר קל לדעת מה לא לעשות. ואני אגיד לך מה כן עושים. לוקחים את שני הילדים ביחד, בגלל שהוא מחכה אותה, אז גם שהוא ישמע, למרות שהוא יבין אחרת. אבל, ואומרים, תקשיבו, אתם לפעמים בזמן האחרון מפחדים, מפחדים בעיקר מהחושך. הרבה ילדים פוחדים מהחושך. קודם כל אומרים את זה בכלילות, ועושים את זה גם משהו מנרמלים, משהו נורמטיבי, כי בינינו זה נורמטיבי. אוקיי? אני זוכר את עצמי כילדה הרבה יותר גדולה, רצה ברחוב שורקת, ושרה בכל רם, אולי זה יבריח את הגנבים.
זה משהו ידוע, זה פשוט
עניין. כן, כן, אין מה לעשות, באמת. הם עברו תקופה איומה, נעמה, באמת, הם עברו תקופה איומה.
נכון, נכון.
ואז, רגע, אני אחזור, כי קטעתי את עצמי. בזמן האחרון אתם שניכם פוחדים, פוחדים בעיקר מהחושך, ויש הרבה ילדים שפוחדים, לא להגיד זה נורמלי וזה בסדר, לא, יש הרבה ילדים שפוחדים מהחושך. עד היום, כל פעם שאמרת את לא רוצה ללכת, ואמרת שאתה לא רוצה, ואני שלחתי למה, ואמרתי אתם לא צריכים לפחד, אני החלטתי שאני לא צריכה לדבר אתכם על זה יותר. ממש לא. אם אתם, אם אני שולחת אתכם לעשות משהו, ולא בא לך, לא בא לך, כי אתם פחדים מהחושך, תגידו, אמא, אני פחד מהחושך, בואי תדליקי לי. אני אבוא ואני אדליק את האור. לא צריך, אוקיי? אנחנו לא צריכים לדבר על זה יותר, ואני בוודאי גם לא צריכה להגיד לכם לא לפחד, כי אתם יודעים למה? אני גם לא צריכה להגיד את זה, כי אני בטוחה. סומכת עליכם. שזה ייקח עוד קצת זמן, אני יודעת, אבל בסוף תתגברו על הפחד. שניכם ילדים אמיצים, אתם זוכרים שהיינו במחנה, והייתם בטיול, ועשיתם, והאומץ הזה יחזור אליכם לאט לאט, אני לא דואגת. וזהו. זה מין סוג של מה הולך לקרות מעכשיו, את מבינה? זה הסיפור.
כן, אבל זה לא להתעלם קצת ממה שהם מרגישים, כי אם אני,
לא.
אם הוא עומד במסדרון, ונגיד הוא רוצה ללכת לשירותים, הוא נעצר ואומר לי, אמא בוא איתי, אני מפחד, אז באותו רגע, מה, כאילו, אני אתעלם מזה?
לא, 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 אם הוא אומר בוא איתי, אני מפחד, הוא אומר את זה בגלוי, וזה נהדר, אז תגידו לו, בוודאי, אני אבוא. אני לא אדבר איתך ואני אגיד לך שאתה לא צריך לפחד. זה מה שאני רוצה, זה השינוי. השינוי הוא שאני לא מתעסקת בזה יותר. כשהילד אומר, בוא איתי, תדליק לי את האור, או אמא בוא איתי, אני מפחד, אני אגיד לו, ברור. ואני קמה. ואני כמה.
להזדהות.
אני, כן, להזדהות לא, 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 אני כמה. זה גם לא להזדהות, זה לא כלום, זה הכי ענייני בעולם. זה כמו שהילד נפל ואומר, כואב לי, שימי לי פלסטר. אני שמה פלסטר. אני לא עושה חתיכת סיפור, לא נורא, זה יעבור, זה יגליד, אין דבר, לך תביא.
לא לעשות מזה איש.
את מבינה? בדיוק. עכשיו, הילד ממה, כן, אומר את זה. הוא אומר, לא ברור. עכשיו, ברגע שגם, אם הוא לא פוחד, כי הוא מחכה אותה, הוא יפסיק עם זה, ולמה? כי זה מפסיק למשוך לו את תשומת לב שלך, שלעמוד לידו ולדבר איתו ולהשפיע עליו ולשכנע אותו, ובסוף להיכנע ולבוא להדליק. זה כל התהליך שאת עוברת איתו בסיכומו של דבר. ברגע שהוא אומר, אמא בואי תדליק לי את האור, ואת אומרת, בסדר, את באה ומדליקה את האור, אין עניין.
אוקיי.
זה כמו שהוא אומר, אמא תספרי לי סיפור, או שכן או שלא, במקרה הזה כן.
כן.
את מבינה? אוקיי. זה העניין. עכשיו, הילדה, כשאצלה זה קצת יותר מתוחכם, כי אולי היא לא רוצה להגיד, אני פוחדת. לה את אומרת, אם את פוחדת פשוט תגידי לי, או אם את צריכה שאני אבוא ואדליק לך אור או אלווה אותך, תגידי לי, אם את אלווה אותי אני אלווה אותך, ברור. לדבר את זה אנחנו לא צריכות. ואז, אז עכשיו את לא מתעלמת מזה, ברגע שאת אומרת אני מאמינה שעם הזמן זה יעבור.
בסדר גמור.
זה, זה מה שיש נעמה. עכשיו, אין את המצב הזה שנאמר הוא או היא משחקים בחדר, ואת הולכת לחדר אחר, ואז הם אומרים, אמא, איפה את, אמא, איפה את, זה לא קורה. לא,
לא, לא זה לא, לא קורה. הם יכולים לחזור אחרי 5 דקות.
נכון.
כאילו,
עכשיו, מבחינתנו, מבחינתי, תשקלי, פתאום עולה בדעתי, אם את יודעת, נאמר, שזה קורה בעיקר בגלל, נאמר, שיש חושך בפוסדור, איך שיורד הערב, אולי תדליק את האור בפוסדור. נכון, זה יעלה לפחות עוד 5 שקלים כל יום, וכל יום כזה זה 30 ימים בחודש.
הכל בסדר.
אבל יכול להיות שזה, את מבינה? כי ברגע שיש אור, הוא לא עוצר להגיד, אם אני פוחד, בואי תדליקי לי. וברגע ש10-15 פעמים הוא כבר לא אומר את זה, יש סיכוי שאם עוד שבועיים יהיה שם חושך, הוא כבר לא זוכר את החוויה של לפני שבועיים. אולי, שווה לבדוק, את מבינה?
כן,
זאת אומרת,
בטח.
אני מדלגת מראש על המציאות, על המצב שגורם להם לפחד.
כן, אני מכינה לו את השטח.
אני כבר עושה מצב שאולי הוא לא יפחד ממנו, ואולי גם היא.
כן.
היא בוא איתי, כי היא פוחדת לעבור במסדרון בחושך.
כן.
משהו כזה. זהו.
בסדר, בסדר גמור.
בהצלחה.
תודה רבה, תודה רבה.
כל מיכל. טוב, כל טוב, טוב, בבקשה. ביי. זה הקטע בפחדים, תזכרו. הם לא הגיוניים, אין טעם לדבר בהיגיון, אין טעם להגיד, אין מפלצות. סליחה, אתם לא מבינים כלום. יש מפלצות. כי ברגע שהילד מייצר את המילה, המוח שלו ייצר את המילה מפלצת, הדבר הזה כבר קיים. ברגע שהייתה הזקה, ויש את הרעיון שהזקות יכולות לקרות גם בדרך לשירותים, שם יש פחד. זה בדיוק העניין. אז לא פותרים את זה בהיגיון, פותרים את זה בכל מיני דרכים, 2 מהם, ככה דיברתי עליהם כבר היום. אוקיי, נמשיך לטלפון הבא. שלום.
שלום.
שלום וברוך.
היי.
היי.
מדברת שיר, אני אימא לילדה בת 3 וילד בן 5 חודשים.
מזל טוב.
ורציתי לה... תודה. ורציתי לעזר בך בהקשר של לקחת בלי רשות. בזמן האחרון אני פשוט לוקחת בלי רשות, נגיד, טלפון, ואני מנסה להגביל את זה, אז אני לא רוצה שהיא תיקח בלי רשות, או שוקולדים מהמקרר, או פתאום היא מוצאת לה איזה חטיף, הולכת מתחבט מתחת הסמיכה, כאילו לא רואים אותה, ולא, ואוכלת את זה, איך אני יכולה למנוע את זה?
חמודה.
או לגרום לה לבקש רשות.
כן, יפה, יפה, אוקיי. קודם כל אני רוצה רק רגע שתדעי שיר, שזה כן. מתאים, זה מתאים לגיל. אחד הדברים שקורים בסביבות גיל 3 ו-4 זה איזושהי רמת תסכול מאוד גבוהה בין מה שהילד באופן לא מודע כבר מבין שזה היכולות שלו. היא כבר יכולה לקחת לבד, היא גם יכולה להחביא, היא יכולה גם לגרום למצב שאולי את לא תדעי.
כן.
אוקיי, זה כבר ישנו. היא כבר, זה מעידך, כל הזמן מצרים את צעדיהם, כל הזמן מצמצמים אותם. לא, לא עכשיו, או לא יותר מאחד, או זה יותר מדי, או רק אחרי האוכל, והמקום הזה לפעמים גורם להם לפרוץ גבולות.
לשליטה.
כן, נגרום להם לפרוץ גבולות. לרצות לשלוט ולפרוץ גבולות. עכשיו, ככל שאת אומרת, אני לא מרשה לך לקחת בלי רשות. היא עדיין מוכיחה גם לעצמה וגם לה,
שהיא יכולה.
שהיא גם יכולה לנצח אותך, שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ולא מה שאת רוצה. את רוצה שהיא לא תיקח, והיא יכולה כן לקחת. זאת אומרת, זה איזשהו מקום שבכל מיני מצבים אחרים של החיים, אנחנו גם רוצים שהילד ירגיש אותו, יחוש אותו. זאת אומרת, את המקום הזה של העצמאות, ושלה לעשות, ושלה להתמרד, זה דברים חשובים, אנחנו לא רוצים רובוטים או יסמנים, נכון?
נכון.
אוקיי. עכשיו, איך, לשאלתך, איך אני יכולה לגרום לזה? את לא יכולה לגרום לזה לקרות. מכיוון שיש לך שליטה רק בעצמך, ולא בילדה. מה שאת יכולה, זה לייצר מצב...
שהיא לא תוכל לקחת?
או שהיא לא תוכל לקחת, שזה גבול. אני שמה למעלה, אני מחבירה, אני מחביאה, אני נועלת. אבל מה, אני נעלת מקרר? מה זה הדבר הזה? אבל את יכולה להחליט שאת לא קונה. ואין יותר שוקולדים במקרר. ואת קונה פעם אחת ביום שוקולד ומחלקת אחד, וזהו, ואין יותר שוקולדים בבית. אבל זאת הגבלה. הגבלה זה משהו שאני יכולה לעשות, שמגביל את הילד. הגבלה, משפט של הגבלה מתחיל במילה אני. אני לא קונה, אני לא נותנת, אני שמה למעלה, אני אקח לך מהיד. את מבינה מה אני אומרת?
כן.
אני לא מרימה אותך על הידיים. זו הגבלה. הגבול הוא אצלי, ואני מייצרת אותו לילד. עכשיו, פה את לא יכולה, את לא יכולה כל זמן, את כן רוצה נגיד שיהיו שוקולדים במקרר, ואת רוצה ללמד אותה לבקש רשות. אז את יכולה, אבל את לא יכולה, את לא תשימי מנעול על המקרר.
לא.
ואת לא יכולה לייצר, תכף רגע נדבר איתך על גבולות. לכן מה שאת כן יכולה לייצר, זה את התגובה שלך.
אוקיי.
את יודעת שאני לא מרשה לקחת שוקולד במקרר. בלי לשאול אותי קודם. אבל אם...
זאת אומרת, עכשיו היא אוכלת זה מה שאני מגיבה לה?
רגע, לא, לא, לא. לא. קודם כל, תמיד מכינים את הילדה. תמיד אומרים לילדה, אם אני הולכת לשנות את ההתנהגות שלי, אני צריכה לידע את הילדה, לאיזה שינוי הולך לקרות. ואז אני באה ואני אומרת לה, לפעמים, נורא מתחשק לך שוקולד. ואת הולכת למקרר ואת לוקחת, ואת יודעת שאני לא מרשה לקחת כל היום, ואני גם... תמיד תמיד רוצה שתבקשי את רשותי קודם, לפני שאת אוכלת שוקולד במקרר. אבל לפעמים, את לא שואלת ולוקחת. אני רוצה שתדעי, שכל פעם שאני אראה שיש לך שוקולד שלקחת בלי רשות, אני לא אדבר איתך, ואני גם לא אריב איתך, כי אני אוהבת אותך כל כך. את הבת הגדולה והיחידה שלי. אפילו בלי הגדולה, את הבת היחידה והנהדרת שלי. אני פשוט אקח את זה ממך. ואם לא תצליחי להתאפק עוד כמה ימים, בסוף ילדונת לא יהיה יותר שוקולד במקרר. עכשיו בואי נראה. תראי, קודם כל היא עברה את קורונה, היא עברה את המלחמה, ויש לה אח בן 5 חודשים. שנית, אני נורא סקרנית שיר, אני רוצה לבדוק איתך. בבית שלכם, יש הרבה גבולות, את מאוד קובעת, או יש, הוא בית הרבה מאוד מתירנית, ובדרך כלל הולכים לפי מה שהילדה רוצה.
בעיקרון אני מאוד קובעת, אבל אני מנסה קצת יותר לאפשר, okay. כי אנחנו סוג של במלחמה, okay. ואני לא רוצה את זה יותר.
ואני רוצה להגיד לך שיכול להיות שמה שאת רואה עכשיו, זו תוצאה של זה...
שלי, נגדי.
זו תוצאה של הילדה גדלה, היא רק בת 3, היא הפרוח, והמסקנות שלה על החיים תמיד מוטעות, אבל מכיוון שהיא גדלה עם אימא מגבילה, חזקה, קובעת, מנהלת מאוד את העניינים, יכול להיות, זה ניחוש, זה בדרך כלל מה שקורה, הייתי יודעת להגיד לך את זה באופן...
כאילו.
לא, היא לא עושה לך, לא, היא עושה את זה עבור עצמה.
לא, אבל היא עושה את זה רק, כאילו, את כל הדברים שלה היא עושה רק לי.
נכון, אבל...
לאחרים,
אבל, או בנוכחותך.
לאבא שלה היא מתנהגת אחרת.
נכון, אבל למה היא עושה את זה? היא כל כך מרגישה מוגבלת שיכול להיות שהיא מחפשת, וככל שהיא גדלה, יש לה יותר ויותר אפשרויות, כי נהיית יותר ויותר גבוהה ועצמאית וחזקה, והיא יכולה. הקטע הזה של מסוגלות הולך וגדל יחד עם הגיל של הילדים. והיא, יכול להיות שבתחושה שלה, כל כך את מצרה את צעדיה, שבמקומות שבהם
היא גיל...
לא, היא לא מנסה, היא כבר עושה. שברגע שהיא מגלה את המקומות שבהם היא יכולה לפרוץ את הגבול שלך, היא עושה את זה.
נכון.
ולכן המקום של לשחרר הוא מאוד נכון. ולכן יכול להיות שיש דברים שאת תשחררי, ויכול להיות שאת יכולה להגיד לה, את יודעת, אני רואה שלפעמים את לוקחת את הטלפון, בלי לבקש ממני, כי את נורא רוצה לשחק איתו. את יכולה למשל להתנהג לגמרי אחרת עם השוקולד ואחרת עם הטלפון.
האמת שעם הטלפון עשיתי קצת משהו, עשיתי לה את השיחה המקדימה, אמרתי לה, אמא תקחי את הטלפון, או משהו בלי רשות, אבל על השוקולד זה לא רלוונטי, זה יותר על הטלפון, אמא תקחי משהו בלי רשות, באותו יום גם אם תבקשי רשות אחר כך, את לא תקבלי. אז יש קצת שיפור עם הטלפון.
אז אני חשבתי משהו אחר. אני חשבתי משהו אחר. עכשיו, אני ממציאה את זה, אסור לשכוח, כי לא ירדתי לעומק איתך ועל הערכים שלך. אבל אני עושה הפרדה גם לך, ואת תצטרכי אחר כך להתאים את זה אלייך הביתה. נעשה רגע הפרדה בין הטלפון לבין השוקולד. בואי נגיד שהשוקולד מאוד בנפשך. הילדה קצת מלאה, את יודעת שהמשפחה שלך עם אנשים שמשמינים בקלות, השוקולד נורא חשוב לך שהילדה לא תאכל הרבה דברי מתיקה, על זה את מתעקשת, בואי נגיד. אוקיי? ואז את באה לילדה ואת אומרת לה, פיצקי, אני לא מרשה לאכול יותר משוקולד אחד ביום, ואני יודעת שבגלל שיש הרבה שוקולדים במקרר, קשה לך להתאפק. לפעמים גם לי קשה להתאפק כשאני רואה פלאפל או פרוסת עוגה, זה קשה לפעמים לאנשים. שימי לב איך אני מנסה לעשות מזה משהו נורמטיבי.
כן, מצחיק כזה.
אבל בגלל זה, כדי גם לא לריב, אנחנו נגמור את כל השוקולדים שכרגע ישנם בבית, ואחר כך אני לא אקנה עוד, אבל כל יום אני אתן לך שוקולד אחר. כיפי, מתנה, וכל יום תוכלי לאכול את השוקולד שלך, מתי שתרצי, אחרי שאני אתן לך אותו. זהו. בטלפון, אפשר להגיד לה משהו אחר, למחורת.
רגע, שנייה, לפני שאת מתחילה את הטלפון, כאילו בגן היא מקבלת, כאילו גם שאנחנו חוזרים, תמיד היא מקבלת איזשהו שוקולד, בבית היא תמיד מביאה איזשהו שוקולד. כאילו זה לא שיש איזשהו חוסר, נגיד. היא תמיד מקבלת משהו אחרי הגן.
אבל היא רוצה עוד. היא גם רוצה עוד וגם יש לה. היום ילדים גדלים בשפע, ושפע זה משהו מאוד מקשה גם לנו. עד היום בעלי יושב במסעדות שהתפריט שם הוא כמו ספר שקנינו עכשיו בלא יודעת איפה, כמו הספר החדש שלי, מדפדף 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 מדפדף, בסוף הוא שואל אותי מה לדעת איך אני אוהב פה. שפע זה מבלבל. מה את אומרת שכדאי לי להזמין? זה מה שקורה לנו בסוף. אותו דבר עם הילדה. אז גם היא אוהבת שוקולדים, אחד בדרך חזרה הביתה, עוד אחד אחרי שעתיים שלוש בבית, בא לה עוד אחד. אבל את לא מרשה. אז אני אפלח בלי רשות. כי אני יכולה. כי אני אראה לה.
אז מה אני בעצם אומרת לה בשיחה? כאילו שאני אתן לה בנוסף למה שהיא מקבלת מהגן?
לא.
איך אני כאילו
מה אני בעצם רוצה להשיג? נורא חשוב לי, ואני יודעת שאת אוהבת שני שוקולדים ביום, אז כל יום בדרך מהגן את תקבלי את השוקולד הכיפי שאת אוהבת, וגם אחר כך אחרי האוכל אני אתן לך את השוקולד הכיפי השני שאת אוהבת.
אוקיי,
אבל בבית לא יהיו יותר, כי קשה לך להתאפק, כי גם לאמא לפעמים, גם לאמאות ולאבאים.
ואז כאילו מה, אני גם מרימה או שאני רק עושה את השיחה הזאת?
מה זה מרימה?
מרימה כאילו את השוקולדים נגיד מהמקרר למקום
גבוה? לא, את שמה אותה הילדה שהילדה תחשוב שהם לא בבית.
אוקיי.
כי אני לא רוצה לריב איתך, ואני לא רוצה לכעוס אותך, ואני גם לא רוצה לגרום לך לקחת בלי רשות, ואני יודעת שאת נורא אוהבת. אז יהיה, אני אתן לך את השניים, שכל אחד מאיתנו אוכל ביום. זה אחד. ואז יש בזה גם איזושהי תחושה של חופש, ולילדה תחושה שאת הולכת לקטה ואת נענית למה שהיא רוצה. מבינה? וכשאת נותנת לה, את אומרת לקחי מתוקה, את מחליטה מתי לאכול, עכשיו או אחר כך, מבינה? כזה. עכשיו, בפעם הבאה שאת רואה אותה עם הטלפון, את באה אליה ואת אומרת, בפעם הבאה עם הטלפון, וזה כן. בלי שום קשר. שימי לב, וזה שימו לב גם אתם, מי שמאזין לי, עד כמה התגובות שלנו יכולות להיות שונות ממקרה בוא. למקרה. ואז בטלפון את אומרת לה, זה נראה לנו דומה, אבל זה שונה. את אומרת לה, אני רואה שאת לוקחת את הטלפון כי את נורא אוהבת לשחק בטלפון. גם אם אבא אוהבים להסתכל הרבה בטלפון, זה נכון. אבל את יודעת, אני לא אוהבת שאת רואה הרבה בגלל זה, ואת גם לא מבקשת ממני רשות. אז את לא צריכה לבקש רשות. אם את רוצה, תקחי. אבל כשתקחי, אני אגיד לך מתי להפסיק מתוקה. עכשיו, מה את עושה? תודה לאל, עדיין אנחנו יכולים גם להתחכם. קודם כל, רוב הפעמים, תשתדלי לשים את הטלפון במקום לבוא. כזה ש... לא, במקום שהיא לא תראה. אפילו תצמידי אותו בכיס האחורי שלך, אם היא לא שמה לב. תשאירי אותו בתיק שלך. שימי אותו באיזה מקום לא גבוה, ככה שהיא תבין שאת שמה את זה והיא לא יכולה להגיע. לא, אני לא עושה לה דווקא. אני לא עושה לה דווקא. שימי אותו באיזשהו מקום, שקט גם. גם את אל תסתכלי בו כל הזמן, אפשר לחשוב, כן, מה שולחים לנו, וואטסאפים לא מעניינים, כאילו, וואו, וואו, כמה זה חשוב, כן? ולכן, ואז אם פעם כן שכחת אותו, או הייתה לך שיחה והשארת אותו רגע על השולחן במטבח, ואז את חוזרת, ואת רואה אותה עם הטלפון. ואת אומרת לה, בואי נראה מה את רואה. שימי לב מה את אומרת, את מסתכלת, את אומרת, אני מכירה את זה, זה נורא נחמד. כשזה ייגמר פיצקי, אל תמשיכי למשהו אחר. כי אנחנו נפסיק עם הטלפון. ואז תישארי שם לידה. כי כשזה ייגמר, היא לא תצליח להפסיק. היא לא תצליח. זה האלגוריתמים של הטלפון עושה את זה.
הם כבר עוברים למשהו אחר עוד לפני שהסתיים.
בדיוק. ולכן תהיי שם, 2-3-4 דקות. התינוק בוכה, תביא אותו. ותמשיכי להסתכל לה. ואז זה נגמר, תגידי לה, נגמר. בואי תני לי פיצקלה. נראה אם שלחו לי משהו חשוב. ואת לוקחת לה, היא לא תיתן לה, ואולי גם תכעס עלייך, תגידי לה, אחר כך תוכלי לשחק עוד פעם, ואת מסתכלת,
ואם כאילו אני ביום שאני מאפשרת, אז כאילו פשוט להעביר את זה כזה?
אני רוצה שני דברים שיקרו, אחד, שכמעט ולא יתאפשר לה לקחת בלי רשות, כי היא לא רואה אותו, לא מוצאת אותו, והוא לא מגרה אותה.
אוקיי.
שתיים, אם היא לקחה בלי רשות, אני אומרת לה, אני יותר לא אגיד לך לא לקחת בלי רשות. אבל כשתקחי, תקחי. מתי שאת רואה ואת נורא רוצה, ועם הטלפון על ידך, את יכולה לקחת אותו. אבל אני אבוא, ואני אראה כמה זמן. כי אני לא מרשה הרבה זמן, זה מקלקל את העיניים, מאמי. תראי באיזה טון גם אני אומרת את זה. וגם כשאני
לא כועס, כן.
וגם כשאני לוקחת, אני לא כועסת על ילדה בת 3 שלא מסוגלת להפסיק להתעסק בטלפון, שהטלפון נועד למכר אותה. אין לי מה לחוס עליה, אני בעצמי קשה לי להיפרד מהטלפון. אז ילדה כזו קטנה, ולכן אין פה כעס. יש פה את הגבול שלי, לקחתי. ואז היא בוכה והיא אומרת לי שאני אימא פיפי קקי, ואז אני אומרת לה, אני יודעת שאת נורא כועסת. אני יודעת שאת נורא כועסת. מחר את תוכלי עוד פעם, וקחי את הטלפון, ולך איתו לאיזשהו מקום, ושימי אותו מתחת לקרית בחדר שינה, שהוא לא יצלצל, וזה לא יגרה אותה. ותשבי okay. לשחק איתה. תשמעי, אני מזכירה לך שהיא עברה קורונה, מלחמה ולידה של אח.
זה ילד זך קטן.
כן, כן.
זה נראה לי השפיע.
אז מה שמגיע לזה מלנת אלפים אהבה וגבולות שיושמו לה, בלי כעס. באופן נחוש, הגבול הוא שלך. שימי אותו.
כאילו מה שמלחיץ אותי יותר, עוד בבית, איכשהו אפשר להילחם בזה, שכאילו נלך לאחרים, והיא תיקח בלי רשות, זה כאילו...
בואי נראה, לא בטוח. אם זה יהיה, נטפל גם בזה. אם יום אחד זה יקרה, אם יום אחד זה יקרה, תשלחי לי שאילתה, אני אגיד לך מה לעשות. ואז את אומרת לה, יא נורא התביישתי, כי הסתכלו עליי, מה הבת שלי לוקחת בלי רשות, פיצקי בפעם הבאה, אם אנחנו נבוא לאיזה בית, ותרצי נורא משהו, תבקשי, אולי יתנו לך. אם הם לא יתנו לך ותקחי בכל זאת, אז אני אקח מזה חזך ונחזור הביתה, כי אני נורא מתביישת. כי זה בייש אותי, לא נעים לי להישאר שם.
אוקיי.
משהו כזה.
בסדר.
או אם את תגלי את זה בבית, את תגידי לה, בואי נלך חזרה, בואי נלך לאמא של יעלי, ונחזיר לה, ותגידי סליחה שלקחתי בלי רשות, ונחזיר לה. ואת הולכת יחד איתה, ואתם מחזירים.
אוקיי.
זה בעצם. אנחנו מייצרות, שימי לב, כמו שאמרתי לנעמה לפנייך, אנחנו מייצרות מצב, שהוא בשליטתנו, שממנו הילדה תלמד, אחרי שאני עושה את זה כמה וכמה פעמים, שלא כדאי לה להמשיך לעשות את זה. זהו שיר.
אני רוצה עוד סיימנו להיום? אפשר עוד שאלה
הבא.
קטנה?
שבוע הבא, תשלחי, אוקיי. משהו, תשלחי משהו עכשיו לאייל, לא הוא יראה ונראה.
בסדר, טוב. תודה.
בבקשה. כל טוב, יש פשוט מאזינה שמחכה על הקו הרבה זמן. אני חייבת לצאת רגע לכמה דקות של פרסומות. תמשיכו להתקשר ל-1-907-22-103 ותשלחו לנו הודעות וואטסאפ כתובות קצרות ל-054-70-103-70 ותכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, מיכל דליות. תמשיכו גם להתקשר 1-907-22-103. אתם קיביתם את האור בטעות, תדליקו לי אותו ויש לי את שיחת הטלפון הבאה. שלום.
היי מיכל, בוקר טוב.
היי,
בוקר. תודה רבה על התוכנית, אני ממש נהנית לשמוע אותך כל יום שישי ולומדת ממך הרבה.
תודה, תודה, תודה על המשוב.
אני מתרגשת להתייעץ איתך עכשיו.
כן.
אני מתייעץ לגבי הבן שלי, הבכור, הוא בן 6, בגן חובה.
כן.
והוא מאוד אוהב ללכת לחברים, אבל פחות אוהב, מה זה פחות אוהב? לא אוהב להזמין חברים אלינו. ואני, הוא... כמעט כל יום אחרי הגן, הוא הולך לחבר, או לאחד מההורים שלו, ומבקש אם אפשר לבוא אליהם ולשחק אצלם. וככה זה שם אותו קצת אותי ואותו בסיטואציה לא נעימה, ואני ככה דיברתי איתו על זה כמה פעמים, שבעצם הוא צריך להזמין גם אליו חברים, ושזה לא מנומס להזמין את עצמך, ותזמין אליך, ואז גם יזמינו אותך. ומה שהוא מסביר לי זה שהוא לא רוצה להזמין אליו, כי הוא מכיר בבית את כל המשחקים, הוא רוצה ללכת לחברים כדי לשחק במשחקים חדשים. זה ברור לי, אני מצליחה כן, להבין את כן, זה, אבל אני מנסה, כן. איך אני מצליחה ללמד אותו את כללי החברה, כאילו, תראי. להיות מנומש.
על ידי זה... אנחנו תראו, הדברים האלה, כל הנימוסים, דרך ארץ, ראיית האחר, סדר, כל הדברים האלה, אנחנו מלמדים אותם בעיקר, בעיקר, דרך זה שאנחנו מודל אישי. אבל, במצבים מסוימים, כמו כאן, פשוט תעשי משהו כזה. את כל הזמן מצפה שהוא ירצה והוא יזמין, והוא ירצה והוא יזמין, והוא ירצה והוא יזמין, ובסיכומו של דבר, זה אפילו מביא אותך לאיזשהו מצב, את אומרת שגם את כבר מרגישה לא נוח. אוקיי? וגם הוא דוחף את עצמו. לכן את פשוט צריכה לבוא, להחליט ולבוא ולהגיד לו, תקשיב טוב. אני, ותתחיל לי במילה אני כבר מרגישה לא נוח. אתה מתארח המון אצל חברים אחרים, ואתה ואני לא מארחים חברים אחרים. ואני יודעת שאימהות של חברים רוצות שלפעמים הילדים שלהם ישחקו בבית של מישהו אחר, ולא אצלם בבית. ולכן, תקשיב טוב, מי היום, פעמיים בשבוע, יבואו אלינו חברים שלך. לא אתה תלך, לא. אני לא מסכימה לזה יותר. אני יודעת שאתה רוצה לשחק, אני יודעת שאתה כיף לשחק במשחקים של אחרים, אני יודעת שאתה מכיר כבר את כל המשחקים שלך, אבל יש דברים כאלה שנקראים איך מתנהגים, איך מתנהגים בחברה, אם מזמינים אותנו הרבה, אנחנו אמורים להזמין בחזרה, וזה מה שיקרה. ועד שלא יהיה פה ילד או שניים אפילו, שבאופן קבוע, אתה תחליט איזה ילד. אני לא מסכימה יותר שתלך לילדים אחרים. אני מרגישה עם זה מאוד לא נוח. אני לא האמא היחידה בגן. יש עוד אמאות עם הרבה ילדים, הם גם רוצות שהילדים שלהם ילכו לשחק במקומות אחרים, ולא תמיד אצלם בבית. אז אתה בוא תחליט, אם אתה זוכר מהראש ומהדמיון, מי מהילדים אתה רוצה להזמין, ובוא נזמין אותו כבר היום. עכשיו, מה הוא יגיד לך?
הוא יגיד, אני לא רוצה, אז אני לא אלך.
תגידי
לא
בסדר.
אני לא אלך, אבל אני לא רוצה שיבוא אולי.
תגידי לא בסדר, בסדר מתוקי. בוא נשב בבית, נחזור הביתה, נתכנן מה בא לנו לעשות. נעביר לנו יום כיף בבית, וזהו, אל תדברי על זה יותר. אותו דבר, אותו דבר, לא, הוא לא יזמין. למחרת אותו דבר, הוא ילד חברותי, הוא אוהב לשחק, הוא מותק.
נכון.
למחרת אותו דבר. אותו דבר. תגידו לו, אתמול לא בא לך, אולי היום. ישר אם זה ילד שבא לך להזמין אותו. ואז הוא ילך, לא, אני לא רוצה. תגיד לו, בסדר, אז יאללה, בוא הביתה. נעביר לנו עוד יום כיפי. עוד יום בית. ולא חשוב מה שהיה אתמול. וביום השלישי את לוקחת מהגן ואת אומרת לו, איי חמד, התגעגעתי ברמות, ברמות. יאללה, הולכים הביתה. רגע, רגע, שנייה, לפני שאני הולכת, אולי בא לך להזמין איזה חבר היום אולי? עולה לך מישהו בראש? או שכן, הוא יגיד, או שלא. אם הוא יגיד כן, תגידי סבבה, חכה שנייה, בוא נדבר עם אמא שלו. ואם הוא יגיד לא, אז תגידי לו, טוב, בוא הביתה. אחרי 3-4 ימים בבית, תראי, אנחנו שמים אותו במצב שאין לו ברירה. זה בדיוק העניין. אבל אני רוצה שהוא ילמד. איך הוא ילמד? נימוסים לא לומדים מהאוויר. לאכול עם כפית, הוא לא למד, הוא לא נולד יודע, את לימדת אותו. פתחת לו את היד, הכנסת לו את הכפית, הוא שחרר, הכנסת לו את הכפית, הוא הפיל, הרמת את הכפית, נתת לו ביד, סגרת האצבעות שלו, הרמת את היד שלו לכיוון הפה. את לימדת אותו. חודשים. ואיך לימדת אותו לחתוך מסכין? אני צריכה להזכיר לך? ולשטוף ידיים שהוא יוצא מהשירותים עוד פעם, ושוב, 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 אותו דבר כאן.
זה מה שאני אעשה, אבל אם הוא כן מבק... אם מזמינים אותו, הוא עוד פעם מבקש ללכת לאחר, אני צריכה באותו זמן להגיב, אתה זוכר מה דיברנו?
לא, אם מזמינים אותו, אז להגיד לו בקטנה, אבל לעשות את זה הכי קטן. אני מזכירה לך שאני לא מסכימה, אני לא מסכימה, אני מרגישה עם זה מאוד לא נוח. אתה ילד אהוב, אתה ילד מקסים, אתה ילד נהדר, אבל כל זמן שאני לא מתחילה להירח אצלי בבית, אני לא מסכימה שתתארח אצל אחרים. תקשיבי, זה נוקשה מה שאני אומרת, אבל זה ייקח 4 ימים, 3-4 ימים, וככה ילד, תראי, ואז הוא יתחיל להזמין, לא בגלל שהוא אוהב את הרעיון, הוא יתחיל להזמין כי הוא מבין, לא בגלל שהוא הבין את חשיבות ההדדיות והנימוסים, ממש לא, ממש לא. אתם חושבים שהילד מסדר את החדר שלו כי הוא מבין שזה עלה המון כסף להורה ויש לו ערך לניירות ולפלסטיקים? ממש לא. הוא מסדר את החדר כי הוא יודע שאם הוא לא יסדר אני אקח. ואותו דבר, הוא יזמין את החברים שלו כי הוא יודע שכל זמן שהוא לא יזמין חבר ולפחות פעמיים, אני לא אתן לו ללכת לחבר אחר. ואני, אבל אני אסברה לו למה, זה לא מתוך כעס. זה מתוך שלי לא נוח, אני מרגישה אמא חריגה. אני מרגישה אמא שלא נעים לה, אני לא מוכנה לדבר הזה. שרק הבן שלי מתארח ומשחק במקומות אחרים, ואוכל דברי מתיקה ואוכל דברים טובים ונשאר לארוחות ערב, ואני לא. אני לא מוכנה, אני מרגישה אם זה מאוד לא נוח, זה לא מנומס. ואז הוא יתחיל להזמין חברים, כי אין לו ברירה, כי את מחשפה. כי אני, מיכל דליות המחשפה, לימדה אותך. ואז הוא יזמין חבר, ואולי הוא גם ייהנה.
לא, אני מאמינה שהוא
יהיה. ברור! ואז את תגידי לו, אל תשכח שהשבוע אנחנו מזמינים עוד חבר. ואז הוא יגיד, אני לא רוצה, אז תגידי לו, אז מעכשיו אתה לא הולך שוב, עד שמוזמן. אין. תגידי לו, אני לא מוותרת על זה. אני לא מוותרת על זה. אני חיה בעולם שיש בו נימוסים, ויש בו הרגלים, ואני עושה אותם.
בסדר גמור, זה מצוין.
ותקשיבי, את לא כועסת עליו.
לא היה לי את
כן, כן.
מה לעשות.
ואת לא כועסת עליו. ואת לא כועסת, אין פה עניין של כעס.
לא, אני ממש
לא
כועסת,
אני במדינה. לא, גם בעלי, את אפילו יכולה להצטער ולהגיד לו, אני יודעת שאתה נורא רוצה לשחק עם חברים, אני מעריכה את זה מאוד. אבל אני לא מוכנה יותר שאתה תתארח, בלי שאני יכולה להחזיר הדדיות, ולהארח גם אצלי. לא מוכנה לזה יותר. אל תנסי, לא מנסים, עושים. תעשי את זה, ותזכרי שאמרתי לך שזה ייקח 3-4 ימים. כשהמסר הוא מסר של אדיבות, זה לא בגללו, זה בגללי.
אוקיי, בסדר.
בהצלחה ותתקשרי עוד שזה שבועיים, צפרי איך זה עבד.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב, כל טוב יקירה. ולשיחה הבאה, שלום.
שלום.
רק רגע, חכה שנייה, אתה יודע מה? בא לי פתאום משהו להגיד בהקשר לשיחה הקודמת. הקשבת לה אולי? יצא לך להקשיב?
הקשבתי לה, כן.
יופי. אז אני רוצה רגע גם לכל למאות אלפים שמאזינים לנו. תקשיבו. יש הורים שלא יאהבו או אהבו את מה שאמרתי. על תקן, אוי, מה את עושה לילד? אבל עכשיו לא יזמינו אותו, אבל עכשיו יזמינו אותו וזה נורא חשוב לו, ומה אני אעשה אותו כל אחרי צהריים, ויש לי שתי ילדות קטנות וכל הדברים האלה. אני מכירה את הכל, את כל הסיבות, את כל התירוצים, וגם את כל הרגישויות שיש היום להורים שמגוננים הגנת יתר. כן, אנחנו לפעמים מייצרים מצבים, שהם פחות נעימים לילדים, אבל אנחנו, אמא ואבא, וזה התפקיד שלנו, רואים 15 שנה קדימה, הילד לא. ילדים, זה לא תפקידם, ילדים מבחינת גם היכולת הקוגניטיבית שלהם והרגשית, רואים את הכאן והעכשיו. אבל אני רואה קדימה, ואני רוצה דרך משהו שאני אעשה, להקנות לו את הנימוס הזה, או את הדרך ארץ הזאת, או את ההבנה הזאת של ההדדיות, שאם נעימים לך, אתה צריך להיות נעימים בחזרה, שאתה לא יכול רק להיות טפיל בביתם של אחרים, בלי להזמין גם אליך. ואת זה עושים לפעמים גם דרך הרגליים. ודרך זה של הילד פחות נעים, ואולי הוא גם כועס עליי, ממתי אני מפחדת שהילד יכעס עליי? לא מפחדת. ילדים כועסים על ההורים שלהם. כי אנחנו מצרים את צעדיהם, ואנחנו עושים, כן, נכון. לא הרבה, לא יותר מדי, לצד האהבה והגמישות והוויתורים, אבל גם את זה עושים. אז זהו, זה הסיכום שלי. ועכשיו אליך, אבא שמחכה בסבלנות. היי.
היי. אלן. היי סגי, קודם כל.
היי סגי.
זה מאוד מרגש לי לדבר איתך.
תודה רבה.
בגלל שאני סוג של מעריץ, אני שומע אותך המון דרך האפליקציה של 103. כל פעם שיש איזה נושא שעולה, אני פשוט מחפש שנים אחורה בכל התכנים, בכל התכנות, לראות משהו שקשור.
אתה נכנס גם לאתר שלי, כי יש שם מאמרים. מיכל דליות, איתכם בבית, יש שם המון מאמרים, ולפי הכותרת תראה מה מעניין אותך.
אני מכיר את האתר, כן, של הפייסבוק, מרכז מיכל דליות.
בפייסבוק זה מרכז מיכל דליות, אני מעלה מדי פעם פוסטים, אבל באתר עצמו, יש המון פעילות והמון מאמרים פתוחים כמובן, ויש לי המון עשייה היום בדיגיטל, אז תיכנס וככה, תכיר גם את זה.
מעולה, אני לגמרי אכנס.
אוקיי, סגי.
אז יש לנו תאומות זהות, בנות שנתיים וחודש, מדהימות, מהממות, חכמות, כל הסופרלטיבים, כל מי שאומר לך זה נשמע לא אובייקטיבי, אבל זה המצב.
זה לא אמור להיות אובייקטיבי. זה לא אמור. הן אמורות להיות הכי חכמות בעיניך, הכי יפות בעיניך, הכי מהממות בעיניך. ודרך אגב, זה מה שצריך. מה שהן צריכות זה את עיניך. אחרים יבואו אחר כך.
מעולה. ובאמת גם עברנו איתם כל מיני קשיים שקשורים למשל למשבר גיל שנתיים, ובעזרת הרבה עצות שלך למדנו להתמודד עם זה, והיום באמת המצב בבית הוא נינוח. יש סדר יום, יש גן, הכל טוב, יש שינה בלילה מלאה, במיטות שלהם.
איזה יופי.
והכל מושלם. אבל איפה החששות ולמה אני מתקשר? כי אני חושש שהחל מהיום בערב, המושלמות הזאת כבר לא תהיה. מכיוון שאנחנו הולכים היום לעשות את המהלך של להעביר אותם למיטות מעבר, קנינו את המיטות, אנחנו מתכננים אחרי שהם יחזרו מהגן והלכו לישון צהריים, להרכיב איתם ביחד את המיטות, ולעשות מזה עניין, ולדבר על זה, ולתת להם ליהנות מכל החוויה הזאת של המיטות החדשות של גדולים, ובערב להשכיב אותם במיטות. אבל לי ברור שזה ממש לא יעבור חלק, והולך okay. להיות פה הרדמה קשה.
יכול להיות, יכול להיות.
ולכן אני מתקשר כדי
להיות.
לקבל את כל העצות האפשריות.
קודם כל, סגי, לזכור ולזכור, לא להגיד את המשפט, ואתם יודעות שלא יורדים מהמיטה. לא להוציא את זה מהפה. לא, אתם נורא תרצו להגיד את זה, יהיה לכם.
אז איך אני מבהיר להם מראש?
אתה לא מבהיר להם מראש.
בלילה ישנים ולא קמים, אני לא מבהיר?
קודם אתה לא צריך, הן כבר יודעות. הן כבר שנתיים וחודש ישנות כל לילה במיטה שלהן, והן גם לא מנסות לרדת. יש להן מיטה, הן נכנסות, לילה טוב, הן הולכות לישון. עם הטקס הרגיל.
רגע, בואו נדבר על זה, זה לא בדיוק
אוקיי,
ככה.
אוקיי, אוקיי, שנייה.
אז אני אספר לך מה קורה היום בהרדמות, ואז אולי לפי זה תוכלי
לדעת. אוקיי.
ההרדמות הן אומנם קלות, אבל הן לא... אוקיי, זה הולך ככה. קודם כל, יש בערב את ארוחת ערב בסביבות 6:30, ואחרי זה יש אמבטיה, ואחר כך יש איזושהי פעילות רגועה, שיכולה להיות ספר, יכולה להיות אולי משהו אחר, אבל סופו של דבר לקראת 7:30, הן מרצונן, רוצות כבר ללכת למיטה.
כן, זה זמן, כן, יופי.
ואז מה שקורה, אנחנו מכניסים אותם למיטות, הן מקבלות בקבוק לפני השינה, אני יודע שזה לא דבר רצוי.
פחות הכיף, אוקיי, הרגל, זה מה שיש בינתיים,
שאנחנו,
אוקיי.
זה מה שיש, אנחנו, זה פחות מפריע לנו, אנחנו כן נרצה להיפטר ממנו בהמשך, אחר כך. לקבל בפיתולים בטח.
כן.
ואז הן שותות את הבקבוק, ואז זה תלוי ברמת העייפות שלהן, יכול להיות שמספיק שאחת מהן לא תהיה מספיק עייפה, כדי שהיא כבר תרצה לדבר ולהדליק את אחותה ולקום, הן משנות צמודות אחת לשנייה באותו חדר, אז מן הסתם מדברות אחת עם השנייה, ויכול להיות שהן יקומו, ואם הן ממש רוצות גם תשומת לב של אבא ואמא, אז הן יתחילו לזרוק מהמיטה את הכרית ואת הצמיחה ואת כל מה שיש להם, רק כדי שנבוא, לתת לבוד איזה חיבוק ונשיקה, או להגיד פיפי וקקי רק כדי שנחליף להם חיתול, למרות שהוא ריק, וכל מיני כאלה דברים, אבל אנחנו כבר למדנו להתמודד עם זה, ואנחנו לא נכנסים יותר מפעמיים. ובפעם השנייה אנחנו גם אומרים שזאת הייתה פעם אחרונה, והן די מבינות, ובסוף עד 8 הן נרדמות, וישנות לילה שלם.
אוקיי.
עכשיו, במיטת מעבר מן הסתם הן פשוט יקומו.
אוקיי, אני רוצה רגע לדעות, במיטת המעבר הזאת יש מעקה קטן?
כן, יש מעקה קטן.
טוב, אז קודם כל שהמעקה יהיה, קודם כל עושים את המעקה. עכשיו תקשיב, כי המעקה זה משהו, זה מין סוג של מחסום, פסיכולוגי. יום אחד הם יגלו שהם יכולות לטפס מעליו, אבל בינתיים הם עוד לא שם. תראה. קודם כל תבנו, תשימו ותגידו איזה כיף, יש לכם מיטות כמו של גדולים, כמו של אמא ושל אבא, ומהיום תשנו שם כיף גדול. אני אומרת לך, סגי, תתאפקו ואל תגידו לא יורדים מהמיטה. כי לפעמים הם אפילו לא חשבו על זה מראש, ואנחנו עכשיו זרנו להם את הרעיון. תדע לך, יכול להיות שלא עולה בדעתם לרדת בכלל. הם שוכבות, יש איזה מחסום קטן מול העיניים. עכשיו, יכול להיות שהם יישבו, וגם, והם יזרקו קריות, או כל הדברים האלה, אבל אולי עדיין לא ירדו. אולי יהיה את אותו טקס, בלי לרדת. יכול להיות. ברגע שהן יורדות, אם הן כן יורדות, אתה מחזיר את זאת שירדה או את שתיהן, ואתה אומר, מי שתרד, אנחנו נחזיר.
הבנתי.
זה הכל. כי ברגע שאתה אומר, לא יורדים מהמיטה, או אם הבא לא מרשים לרדת מהמיטה, פה כבר אנחנו נכניס לך קצת דווקא, וקצת תראה שאנחנו כן יכולות, וקצת גיל שנתיים, וכל הדברים האלה, אוקיי? ואחת, אז בואו קודם כל לא נפתח פתח לצרה, כי פרצה קוראת לגנב, אז בואו לא נפתח את הפרצה הזאת. אחד, אם זה כן יקרה ומישהו יורדת, מאוד בנונשלנט, אתם עושים בדיוק את מה שעשיתם עד היום, אתם מעלה אותו בחזרה, ואתה רק אומר, כל מי שיורדת, אנחנו מחזירים. אם זה הופך להיות ציוט, בואו נראה, בואו ניתן להם צ'אנס. אם זה הופך להיות בלגן, 20 פעמים וכל הדברים האלה, פשוט שבו שם. ואז אתה אומר, אני מבין שקשה לכם להתאפק ואתם יורדות כל הזמן, מכיוון שזה, אל תגיד אמא ואבא לא מרשים, מכיוון שזה הזמן לישון ולא לרדת מהמיטה. אוקיי, אני לא מכניסה בזה איסור, אלא כאילו את החוק, את הנורמליזציה. מכיוון שזה הזמן לישון ולא לרדת מהמיטה, אני יושב פה. אולי אני אנמנם, כי גם אני מאוד עייף אחרי יום עבודה. ומי שקצת תוריד את הרגל, אני מעלה אותו בחזרה. וזה נגמר תוך לילה. על השבט ולהרים, בדרך כלל. קשה לי להאמין, אם הם לא ילדות של מלחמות ומאבקי כוח, ממש, אני חושבת שזה זה.
כן, זה תלוי. עד עכשיו הצלחנו להתמודד. היה לנו איזה...
אז זה אותו דבר, זה אותו דבר. לא להכניס לתוך זה כעס, להיות קצר, להיות ענייני, בלי להגיד אני לא מרשה או כל הדברים האלה, לייצר את הגבול. והגבול בא מתוך החיים, המציאות, כי עכשיו הולכים לישון ולא יורדים. אתה מבין? לא, כי אני לא מרשה. כי הולכים לישון ולא יורדים.
הולכים לישון.
בדיוק. ובוא דבר איתי עוד שבועיים, נראה איך זה עבד.
אני אשמח.
אבל זה בסדר מה ששמעת, אוקיי?
כן, אז זה עצה שלא חשבתי עליה בכלל, זאת אומרת, כן, תכננו להגיד את זה.
לא, 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 לא להגיד, לא להגיד.
תודה רבה.
לא להגיד, בבקשה, כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום, ביי.
זהו, זהו. אתם כבר שומעים את המוזיקה. אז קודם כל תודות לאייל פרנק, מיכל קדוש, רעות מתיתיהו ארגון ואיציקה ארון, וכתמיד, תודה לך, תודה רבה לכם על האימון, על הטלפונים, על המשובים הנהדרים שאני מקבלת. תמשיכו ותהיו פה, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור רפי קרסו. שבת שלום, שבת שלום לכם, מאזיני היקרים. אנחנו ניפגש בשבוע הבא.